כל מה שנגיד להסביר את העומק של היום הזה, וקצת בשיעור, אז אנחנו גם טיפה תושק טוב ביום הזה לעסוק בתורתו של רבי שמעון, זוהר הקדוש הזה. אז אנחנו נראה פה, יש לנו פה קטע גם כן, כללים שהשיעור עוסק בהם, בעיקר נתמקד בשני כללים, ובין נגלה לנסתר, היחס, איך הנגלה מתייחס לדברים, לעומת איך הנסתר מתייחס לדברים, והכלל שמשנת הנעים שכבר הזכרנו, נראה אותו עוד פעם. גמרא בבבא בתרא, דף עמוד א', עמוד ב', נדמה לי, אומרת ככה. המשנה אומרת ככה, כותל חצר שנפל, מכוון אותו לבנותו עד 400. בסדר, יש כותל בין שותפים, הכותל נפל, יכול אחד השותפים לחייב את השותף השני לבנות אותו עד 400. בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן. זאת אומרת, אם הכותל כבר נבנה, ועכשיו אחד השותפים טוען, אני בניתי ואתה לא שילמת לי, אז בחזקת שהוא כן נתן, עד שאני אצליח להביא ראיה שהוא לא נתן. מידה לדמות ולמעלן, אין מחייבין אותו. בסדר, אם אני רוצה לבנות יותר מגבוה מידה לדמות, זה אני לא יכול לחייב אותך כבר. שמח לו כותל אחר, אם עכשיו אתה שמחת כותל אחר לכותל שבניתי יותר מדלת אמות, נגיד עד 400 השתתפת איתי, אני כבר הגבעתי את זה ל-800. עכשיו אתה בנית מול הכותל 800 שלי, בנית כותל בגובה 800. עכשיו כבר אתה קצר לשלם, כי אתה מגלה בדעתך שאתה נניח עליך בגובה הזה שבניתי. מגלגלים להם את הכל. וזה בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן. בסדר? מעל דלת אמות, אם אתה טוען שנתת, חובת הראיה עליך. עד 400 חובת הראיה עליי, שלא שילמת, מעל דלת אמות חובת הראיה עליך. בסדר? אומרת הגמרא, אמר יש לקיש, הקובע זמן לחברו ואמר לו פרטיך בתוך זמני, אינו נאמן, ולוואי שיפרע בזמנו. אביי ורב, אדמרי תביי, הוא אבי דיניש דפרה בגוזים, נעיזים לנמטר מלזוזי, אמר איזה ליפרי, כי איך זה לא להתרדן. יש מחלוקת המוראים. ריש לקיש אומר, אדם שהלווה לחברו לשנה. עכשיו הוא מגיע אליו בסוף השנה, אומר לו, מה עם הכסף? הוא אומר, החזרתי לך כבר לפני חצי שנה. אז הוא לא נאמן, הלווה. הוא לוואי שיפרע בזמנו, כן? אתה טוען שפרע עוד לפני הזמן? הלוואי שבזמן אדם יפרע, בסדר? הוא לא נאמן שפרע תוך הזמן. הבעיה ברבה אומרים הפוך. לא, כן יכול לקרות שאדם, אבי דיניש דפרה בגוזימני, למה לפעמים מזדמנים לו מעות, ואז הוא אומר, בוא אני כבר אפרע את החוב, כי איך זה לא להתרדן, שלא יישב עליי, אני לא ישן טוב בלילה כשאני יודע שיש לי חוב, אז אני מעדיף כמה שאתה אומר לגמור עם החוב הזה. בסדר? מחלוקת המוראים. מחלוקת מובנת? פשוטה. האם אדם, החזקה היא שאדם פורע תוך זמנו, או שהוא לא פורע תוך זמנו?
זה לא מחלוקת
המוראים. מה?
יש לה קיש שלא אמרה.
המורה. לכאורה, אני טועה. שלקיש המורה. בסדר? תנן, הגמרא מביאה מהמשנה שלנו. בסדר? לכאורה המחלוקת הזאת לא קשורה למשנה. אז הגמרא מביאה אותה ואז היא מקשרת למשנה. תנן. בחזקת שנתן שאווירה שלא נתן, איך היא דמי? במה מדובר? אילם אדם אמר לפרטיך בזמני, פרטי לך כבר בתוך הזמן, פשיטה בחזקת שנתן? אל עליו, זאת אומרת, סליחה, בזמני זה בסוף הזמן, לא בתוך הזמן. אם הוא פרט לך בסוף הזמן, זה פשיטה שהוא בחזקת שנתן. אל עליו דאמר לפרטיך בתוך זמני. על מה אבידין יש דפרי בתוך זימני, אז קשה לריש לקיש. אומרת הגמרא, לא שאני אחד לכל שפה ושפה זימני. כל שורה בכותל זה הזמן. זה לא כמו הלוואה שיש סוף זמן, זה לא רק שבסוף הכותל אז הוא מתחייב, כל נדבך הוא כבר צריך לשלם עליו, לפועלים. בסדר? לכן כל רגע זה נקרא זמנו, אז אין מפה קושי על ריש לקיש. תשמע, בחזקת שלא נתן שאווירה שנתן, איך ידם? אילם אדם אמר לפרטיך בזמני, עמי לא. כן? אם הוא אומר שפרעתי בסוף הזמן, אז אצלנו במשנה, כן? מהסייפה. נכון, אמרנו שאם זה מעל דלת אמות, אני אומר שהשותף השני, השכן, הוא בחזקת שלא נתן. ומה מדובר עכשיו? מה הוא טוען? כן, אם הוא טוען שילמתי בסוף הזמן, למה הוא לא נאמן? אמרנו שיש לו, כן, אדם בסוף הזמן הוא כן נאמן. אלא לאו, דאמר לפרטיך בתוך זמני. על מה לא אבידין יש דפרה בגוזים לי. אז עכשיו קשה על הבאי ורבה. לא, שאני יחד אמר מי אמר דמחייבו לי רבנן. פה זה שונה, כי זה לא כמו חוב שהוא יודע שהוא חייב, רק הוא סתם דוחה. אז פה הבאי ורבה, לא, הוא מעדיף לשלם כדי שלא יכביד עליו. אבל בכותל, הוא לא יודע אם חכמים יחייבו אותו לשלם או לא. בסדר? זה לא שזה ברור לו שהוא חייב. לכן כאן, אפילו הבאי ורבה, שאומרים שאדם כן פורע תוך זמנו, במקרה כזה הוא יעדיף כן לדחות, כי הוא לא בטוח שהוא יהיה חייב לשלם. טוב, מר ברבשי, לפני זה סליחה, רב פאפה רבון עברי רב יהושע עבדיקה הבאי, ורב מר ברבשי, אבא קרש לקיש, ואתה קרש לקיש, ואפילו מייתמי, בסדר? אפילו מיתומים, אפילו שאף אגב דאמר מר, הבאי פרעי נוסר יתומים לא ייפרע לה בשבועה, חזקה, לא אבידין יש לפרע בגוזים לי. לא עובדתי פה את רשי. בסדר, זה לא יכול לקבר ההמשך. טוב, יש לנו כמה שאלות. אז קודם כל, בואו נראה את קודם כל שאלה אחת זה ריש לקיש, להבין, הגמרא כאילו הביאה אותו על גבי המשנה, נכון? כאילו ניסו להביא איזה קושייה בעצם, הגמרא ניסתה לראות אם יש יחס בעצם בין המשנה לבין הדברים, המחלוקת המוראים הזאת, והמסקנה שאין יחס. למה? כי לכל צד אתה יכול להגיד זה לא קשור, אין לי פה לא ראייה ולא קושייה על אף אחד מהצדדים, נכון? אז זה בעצם כאילו לכאורה קשה, כאילו יש פה איזה, בסופו של דבר כאילו הגמרא לא קשורה למשנה, נכון? היה לי אבא אמינה לקשר אותה למשנה, מסקנה היא לא קשורה למשנה.
אבל למה היא לא קשורה? בגלל שהקמידו את זה במקרה מסוים?
לא, המשנה בסוף היא לא ראייה, אתה לא יכול ללמוד מהמשנה שום דבר לעניין שלה.
היא לא ראייה, אבל היא קשורה, אבל היא קשורה.
מה זה קשורה? לא, אבל זה לא, החזקות במשנה כאילו לא קשורות בכלל למחלוקת האמוראים. כי שם המחלוקת היא לגבי חוב, נכון? וכאן זה לא, למה לא? כי או שתגיד, זאת אומרת זה לא נכנס לשאלה של פריאה תוך הזמן. או שתגיד שאין במשנה שלנו תוך זמן, או שתגיד זה לא רלוונטי בגלל שכאן הוא לא עוד אין חוב.
אחר, אבל כל אחד כאילו נשאר עם
התאום
שלו שנכנס למשנה.
כן, אבל בסוף מה הרווחתי? מה קיבלתי מפה? מה, כאילו, המשנה היא לא ראייה ולא קושייה על אף צעד, כאילו. אז בסדר שאני מסביר ככה במשנה, אבל כאילו, אבל מה זה נתן לי? ריש לקיש לא יכול להביא את המשנה כראייה בשבילו וכקושייה על הבעיה, ואותו דבר הבעיה לא יכול להביא את המשנה. כאילו, אפשר להביא את לקחת המשנה לכל מיני כיוונים.
מצוין, מה רע לזה?
כן, אז אתם מתחב לבוא.
זה לא רע, אבל זה לא רע, אבל מסתבר כאילו שבסופו של דבר המשנה והגמרא הם לא מחוברות.
למה
ריש
לקיש אמר את הדבר שלו? אמר לי את זה מהמשנה.
מה פתאום? מה פתאום?
אני לא מדמיין כזה, למה?
לא. לא, לא נכון. הם אמרו מחלוקת, לא קשורה לכאורה למשנה. ורק הגמרא לכאורה באה ומקשרת, ואז היא אומרת לא אי אפשר לקשר. כי אני יכול למצוא הבדל. אי אפשר לקשר גם מפה, כי אני יכול למצוא הבדל. אז אני, כאילו, בסופו של דבר לא הרווחתי כלום מהניסיון לחבר את ה... כאילו, אולי זה חידד לי משהו, עוד איזה נפקמינה במחלוקת שלהם. בסדר, זה אני מבין. אבל במשנה עצמה לא נכנסים לדברים של ריש לקיש, כאילו, כי אתה לא יכול לחייב את הקשר, כאילו, בין ה... מבחינה הלכתית, כאילו, אתה לא יכול לחייב שום קשר בין המשנה לא לריש לקיש ולא לאבאי ורב. השאלה איפה נאמרו, האם דבריו של ריש לקיש באמת נאמרו כלפי המשנה? ואם לא, אז כאילו, זה בעצם הגמרא הביאה אותם בסוף סתם, כאילו. כי זה לא, רצה להגרא, אבל לא הצליחה. רצה להגרא קושייה, וגם לא הצליחה. בסדר? זה ה... שאלה המרכזית פה בסוגיה, זה מה היא מחלוקת ריש לקיש ואביי ורב? כן? כי לכאורה זה נראה מחלוקת בפסיכולוגיה של אנשים, כן? בדעת בני האדם. האם אנשים לחוצים לפרוע הלוואה או שהם לא לחוצים לפרוע הלוואה? כן, לפי ריש לקיש, האדם לא לחוץ, אפילו בזמן שלו הוא לא לחוץ בכלל לפרוע. אבל מה פתאום, הוא לחוץ אפילו בתוך הזמן, הוא לא ישן בלילה, הוא רק רוצה, רק אם יהיה לו כסף ישר, זה הדבר שם שילך לעשות. אז במה הם חולקים? בסדר? כמו שכבר הזכרנו פעמים רבות, שאנחנו לא מקבלים מחלוקת במציאות או בדעת בני אדם, כי אנחנו רוצים למצוא מחלוקת עקרונית, מה הדברי תורה פה הנצחיים, ולא משהו שמשתנה עכשיו לפי דור כזה, דור אחר, מקום כזה, מקום אחר. בסדר? אז האם יש פה עניין עקרוני פה במחלוקת של אביי ורב? קושייה נוספת מתוספות. תוספות, הוא משווה בעצם את הגמרא שלנו למשנה בבכורות. כן? דברי אביי ורב, כי יחד אלו להתרדן, אומר תוספות, אף על גב דבר פרק יש בכור תנן. בכור בתוך 30 יום בחזקת שלא נפדה. אז מה רואים משם? שאדם פורע תוך זמנו או לא פורע תוך זמנו?
לא פורע.
לא פורע. גם שם יש חוב שהוא אמור לשלם כאילו לכהן בעצם כסף, חמישה סלעים, ואני אומר שעד שלא הגיע הזמן הפירעון, אז אני בחזקת שהוא לא נפדע. אז זה קשה על הבעיה. אומר היא, דעתם לא שייך הייתה עמד לא להתרדן. דעה וממון שאין לו תובעים. הוא אומר, לא, שם זה שונה, למה זה ממון שאין לו תובעים? זה לא, אין כהן מסוים שיכול לבוא לתבוע את החוב. בהלוואה רגילה, הלווה כל הזמן הוא מתבייש לראות את המלווה ברחוב. פה הוא יכול לראות כהנים מהבוקר עד הערב, אבל אף אחד לא יכול להגיד את החייב לי כסף, כן? יכול תמיד להגיד, יש לי כהן אחר. שבמלווה ולווה, אז אני מתבייש ממך, אתה המלווה שלי, אני כל הזמן לחוץ ממך. אבל בפדיון בן, אין כהן מסוים שאני מחויב לו. אין מישהו שיכול לתבוע את הכסף הזה. בסדר? אז שם, אני לא לחוץ. אלא שהוא קשה. למה? מי הוא קשה לרבי מפרק השואל בבבא מציעא? אמר בא מן רבי ינאי. סוחר אומר נתתי ומשכיר אומר לא נטלתי. על מי זה אבי ראיה? שואל את הגמרא אימא. היא בתוך זמנו תנינה. מת בתוך 30 יום בחזקת שלא נפדה. שם הגמרא מדמה סוחר ומשכיר לבכור. שבבכור מה אנחנו, על מי חובת הראיה? רואים חזקת שלא נפדה. זאת אומרת, חובת הראיה היא על האב, כאילו הלווה כאילו, כן? לעומת זאת בסוחר ומשכיר, ואני לומד מפה לכאן, עכשיו, אם הנקודה היא הייתה שזה ממון שאין לו תובעין, בסוחר ומשכיר יש לו תובעין. אז אתה לא יכול להגיד שזה הנקודה. כי אם זה היה נקודה, לא היית מדמה את זה לסוחר ומשכיר, כי שם יש לו תובעין. לכך צריך לומר, עכשיו תוך מביא פירוש אחרי, הסבר אחר, די בכור נמי יקטיר דדי מצווה, שצריך מיד ליתן דזריזין מקדימין. בסדר? הוא מביא הסבר אחר, שם בבכור יש לי תיר דדי מצווה. אז... לא, הוא חוזר לשאלה הראשונה. הוא הקשה על הבעיה מבכור. אז הוא רצה לתרץ שהחילוק זה ממון שיש לו תובעין או אין לו תובעין. אז אמר, זה לא יכול להיות חילוק, כי במזכיר יש לו תובעין, אבל נותן חילוק אחר. הוא אומר, למה בבכור... סליחה.
חזקת
שלא נפדה. לא, נכון, רגע, חזקת שלא נפדה. אז זה אמור להיות... אתה צודק, בסדר, אתה צודק. אז למה, אז שם כן, יש לו תיר דדי מצווה.
אז למה מחזקת שלא?
לא, פשוט דימה את סוחר למזכיר, ואז לא מה הקשר לבחור, לזה יש תרדה, לזה יש תרדה, לזה יש תרדה. כאילו לזה יש תרדה, לזה אין. הוא אמר, לא, גם בזה יש תרדה, ולכן הוא דימה אחד לשני.
מאיפה?
מהסוחר למזכיר, לבחור.
אז אם לומדים אחד לשני, אז אנחנו נשארנו עם הקושייה בעצם.
זה, רק אמרו שבאו מיני מלביאנה,
איזשהו מסע. הבנתי, אז נשארנו עם הקושייה על הבית. בסדר. אז עדיין קשה, אז לכאורה אם יש תרדה, ואתה אומר שהוא בחזקת שלו נפדה, אז איך הבעל אומר שאדם טרוד ולכן בחזקת שהוא כן אין פרה. מפרש ריטעם אחר, דאחה כיוון דחייב לו ויתרמה לזוזי, פורע לו תוך הזמן, זה לא להתרדן. אבל לגבי בכור, דאקתי לו יחייב כלל עד לאחר 30 יום, ושמה ימות בתוך 30 ויפטר, וכן סוחר, שמה ייפול ביתו של מזכיר, ויצריך סוחר לצאת. זה לא עדיף מיני. בסדר, הוא אומר, מה ההבדל מבכור? בבכור, אני, אז הוא אומר, אדם אומר, אולי הבן שלו ימות, כן? אם הבן שלו ימות, לא יתחייב לכהן. בסדר? לעומת בהלוואה, שהוא בורדה, שהוא חייב. אותו דבר סוחר מזכיר, אולי הבית של המזכיר ייפול והוא לא יצטרך לשלם על כל תקופת הזכירות. בכל אופן, הוא מקשה מהכותל והוא תרץ, לא משנה. אבל מה שיוצא לנו, שזה קשה קצת, כאילו, אדם לא משלם כי הוא אומר, תשמע, אולי הבן ימות, אז חבל עכשיו, כאילו, בדיוק להפך, כאילו. זאת אומרת, נשלם, נקיים את המצווה, נזרז המצווה, אולי בזכות זה, הבן, כאילו, אדם אחר חושב, כאילו, חבל שלם, כי אולי הבן ימות, כאילו, מי חושב על זה? חס ושלום, לא כזאת מחשבה בכלל לראש.
אה, נורא,
זה לא רק לבן,
זה גם
הבכור
של
ה... כן,
החמור.
בסדר, לא משנה, בן מה? מה תגיד בבן?
דבר
פוגע את המחזרים,
שהוא, מה שאלפת בחיים זה הכסף, לא חסר כאן?
אז... אני חושב שזה
יהיה
חזקה על כל
האנשים. כן.
לא נראה שעל זה דיברו חכם, בסדר? לא נראה. אז צריך להבין את זה. עוד שאלה... יוצא בעצם, יש לנו ארבע סוגיות של... ארבע סוגיות של... שקשורות לעניין הזה, לחזקה הזאת, נכון? לסוחר ומזכיר. זה בכור, זה כותל.
ועוד בכור.
מה?
ועוד בכור.
מהלווה. ועוד בכור. בסדר? הלווה, סחור מזכיר, כותל ו... עכשיו, ובכור. אנחנו, איך היינו מחברים את הזוגות? לכאורה הכי הגיוני. הלווה למה הכי דומה? סחור
ומזכיר.
ו... ובכור וכותל, אם כבר, כן, היינו מחברים ביניהם. ואנחנו רואים שלא, כאילו, הגמרא, כאילו, בסופו של דבר, תוספות מסביר, היא לא שכאילו, הלוואה ופחות הגמרא מחברת את זה יותר פה לסיפור עם הכותל, ובסוחר ומזכיר זה דומה יותר לבכור. בסדר? ככה הגמרא לפחות, החיבורים בגמרא הם כאלה. למה? בסדר? למה? ויוצאות קושיות מאחד לשני, כן? טוב. ובסדר, אז בואו רגע נסכם שאלות.
ככה, בקצרה. שאלה המרכזית אמרנו מחלוקת בדעת בני האדם. שאלנו היכן מקור דברי ריש לקיש.
מה החיבור בין הברייתא לבין הגמרא למשנה?
כן, והחיבור בין הגמרא למשנה. שאלנו...
לפני תוספות.
מה, ואיפה מקור
הבית ברבא? לא, אותו דבר. כאילו איפה נאמרו, איפה מקור הבא? האם זה כאילו פה על המשנה שלנו או לא? שאלנו מתוספות. סברת רי, כן? האם אדם מצפה חס ושלום, כן? למות בכורו? והזוגות, הגמרא חילקה את ארבע הסוגיות לשתי קבוצות ואנחנו לכאורה היינו מחלקים אחרת. סוגריים הלוואה וזכירות, זה לכאורה הכי קרוב. והגמרא לא, שכירות היא חיברה לבכור והלוואה לכותל. טוב, אז קודם כל, אנחנו...
אבל
רגע
שנייה, השאלה האחרונה, רק אתה עושה את המר... מאוד פשוט, שפה שני החודש של
הסחר בשביל השביל
לחור זה לסבש 30.
למדת קודם בהלוואה,
או
כאילו
אדם
כבר
משעת
הבנייה,
או ההלוואה, או כאילו הוא חויב
לעומד. שוב, תסביר שוב. מה אתה אומר? בהלוואה
וקודם,
מראש,
מתחילת
ההלוואה,
או מתחילת
ההלוואה,
כבר אדם
מחויב לבנה.
זה
לא ברור. הוא אומר, מי מרדה אותך בלי רבנן? אתה רואה שהבית מביא את הסברה הזאת.
אבל אז שהוא בונה את הקודש השני,
לא, בסדר, אבל עדיין.
אתה ממה אני מחור בהשכרה? דווקא הסבר של הסוד זה מאוד מקשה ביניהם. שפה כאילו בסוף ה-30, אז הוא מגיע הכי בעיניהם. כבר אי אפשר להתעתם
עליהם. זה בסדר, אבל אמרנו שזה... זה, כאילו, אני מצאתי דמיון, אבל להגיד שבזה זה תלוי, אמרנו זה קשה קצת, כאילו, זה לגבי הקושייה הקודמת, כאילו, שמגלל הקושייה הקודמת, אנחנו לא, לא לוקחים את זה כדבר מרכזי, כי בכי אדם, בסחירות מילא, אדם אומר, אולי אני אצא לפני הסוף, אבל בלבדות את בנו בכורות, נולד לו עכשיו בן בכור, הוא עכשיו, כאילו, זה המחשבה שלו, בוא נחכה, אולי נרוויח את הכסף הזה, כאילו, זה קשה להגיד, ובזה לדמות, זה כאילו הדבר המרכזי שבזה לדמות, לכן זה קשה לכאורה, הסברה של תוספות. צריך להבין אותה, מה הכוונתה. עכשיו, בגלל הקושי הזה, אנחנו היינו יותר מחברים את שכירות דווקא להלוואה. והנקודה של אולי יותר רכש לשלם, לא נראה בעינינו נקודה מרכזית. צריך להבין למה היא כן מרכזית לפירי. בסדר? אם רק בסברה זה קצת קשה. אנחנו נשתדל להסביר את עצמו, בסדר? אבל בסברה זה קצת קשה. עכשיו, רש"י בבבא מציעא, תראו אותו מאחי גרסינא, דתן מת אב תוך 30 יום, חזקת שלא נבדה שברה שנבדה ו... חזקת שלא נבדה שאמרו לה שלא נבדה רגע טוב, נניח לזה לא סבור כל הדבר הזה. בסדר, עכשיו אנחנו בשביל לבוא לנסות לענות, אז קודם כל כלל של משנה תנאים, דיברנו עליו, לראות מקורות תנאים נוספים שיש לנו ברקע. אז פה יש לנו את התוספתא. התוספתא בבבא מציעא, היא מביאה את כאילו את המשנה שלנו, בסדר? בשינוי קצת בגרסה, בחזקת שנתן, שומעים לו שלא לסמוך את הקורא. לפיכך, בחזקת שלא נתן, אין שומעים לו לסמוך את הקורא. בבא מציעא יש דיונים לגבי... אני לא יודע שם את כל ההקשר של הפרק, אבל השאלה פה בין עכשיו שותפים, בין שכנים, כן? אם אני אומר שבחזקת שנתן, אז אומרים שומעין לו שלא לסמוך את הקורא, צריך להבין מזה שומעין לו. יש פה איזה ויכוח האם אפשר לסמוך את הקורא על הכותל או לא, צריך להבין בדיוק מי מתווכח עם מי.
מה זה שלא לסמוך את הקורא? מה הוא רוצה לעשות?
על הכותל הקיים הוא רוצה עכשיו לסמוך קורא, להשעין עליו קורא כדי להמשיך מבנה על גבי זה. לעשות עם זה משהו, להשתמש בכותל. מה?
השותף השני?
אז צריך לראות במי הכוונה. אחד השותפים, צריך לראות עכשיו, להבין את זה, היא לא פשוט, היא לא ברורה, בסדר? זה דבר אחד שלא ברור, למי שומעים, למי לא שומעים פה, אבל דבר נוסף שלא ברור, מה זה הלפיכך? כאילו היה אמור להיות לכאורה שני משפטים, בחזקת שנתן שומעים לו שלא לסמוך את הקורא. בחזקת שלא נתן, אין שומעים לו לסמוך את הקורא. בסדר, לכאורה זה שני משפטים, צריך להבין כל אחד בפני עצמו, אבל מה שלא מובן, זה מה זה הלפיכך הזה, בסדר? אוקיי? אז... ככה, הרב ויצמן הוא שולח לתוספתא כפשוטה שמסביר את התוספתא. הוא אומר ככה, בחזקת שנתן בעצם התוספתא מצטטת מהמשנה. ואז הברייתא אומרת, אם במקרה הזה שהוא בחזקת שנתן, שומעים לו שלא לסמוך את הקורא. עכשיו הוא אומר כזה, מה הסיפור? כן? הכותל נפל, ראובן בונה את הכותל עכשיו בין שניהם, ואז הוא תובע משמעון כסף. המשנה אומרת שמעון הוא בחזקת שנתן. עכשיו ראובן רוצה לסמוך קורא לכותל. שמעון רוצה לעכב בעדו, הוא לא רוצה שיסמוך קורא לכותל, יש לו איזה טענה, למה? לצורך העין נגיד, אני רוצה להשתמש על הכותל הזה. אתה תשים פה קורה עכשיו, זה מפריע לי לשים פה הציצים, לא יודע מה אני
חושב. ראובן רוצה לסמוך פה?
כן.
ראובן זה
שבנת? כן, כן. אז אומרת התוספתא, הוא יכול, שמעון יכול לעכב אותו. למה שמעון יכול לעכב אותו? איך זה קשור לבחזקת שנתן? כי הוא שילם, אז בעצם הם שותפים בכותל, אז עכשיו אי אפשר לעשות בכותל שום דבר שלא על דעת שנינו. בסדר? אומרת עכשיו, הצד השני, מה לומדים מפה? שבחזקת שנתן אפשר להסתכל על זה בשתי צורות. אפשר להגיד, זה רק מה שגורם לזה, זה לא חזקה ודאית, אלא זה אומר שאתה לא יכול להוציא ממני כסף אם לא תביא ראיה. החזקה היא שלי, אתה צריך להוכיח. אבל עכשיו כשיש לי כוח גם להגיד לך לא לסמוך את הקורה, אתה אגיד, רגע, אני לא מוציא ממך כסף בסדר, אבל אני בניתי את הכותל. זה שאני יכול גם לעכב ממך לסמוך את הקורה, סימן שזאת חזקה ודאית. זה כאילו החזקה הזאת אומרת, מבחינתנו המציאות היא ששניהם בנו את הכותל. ששמעון שילם על הכותל, לכן הם שותפים גמורים. בסדר? אל תבין. מה שתוספת אומרת, אל תבין שהחזקה הזאת חזקה רק שבאה לפתור אותך מתשלום, זו חזקה ודאית, שאנחנו יודעים שאתם בניתם ביחד את הכותל.
בעצם האמירה שלו, בעצם הטענה שלו, שהוא לא מסכים לשני לבנות
כל גורם. זה שאני אומר ששילמתי, אני לא צריך להגיד כלום ראייה, חזקה יצאה מבחינתנו, אנחנו אומרים, אתה שילמת, אין כזה דבר. כשאנחנו רואים כותל בין שותפים, בין שכנים, מבחינתנו שניהם בנו אותו, עד על אדמות. מעל דלת אמות, מכיוון שזה משהו שהוא כבר לא קשור לשכנות, אין חובה בין שכנים לפנות קודם מעל דלת אמות, צריך רק דלת אמות כי זה הזקר היה, הגמרא אומרת, אז החזקה היא שלא נתן. ואם החזקה היא שלא נתן, אומרת התוספתא, אין שמין לו לסמוך את הקורה. אז אם הוא ירצה, בסדר? אפילו, נגיד הוא ירצה עכשיו לסמוך קורה, לא ניתן לו. לא נשמע לו כי זה לא, אין לו שותפות בכותל הזה. עכשיו, מה לפיכך? לפיכך, בדיוק, הוא אומר, בגלל שאני רואה אותם כשותפים גמורים בכותל, ואני מבין שהחזקה היא מגדירת השותפות, אז במקום שהם לא שותפים, שזה מעל דל אדמות, שם אני לא שומע לו. בסדר? זה פשט התוספתא, לכאורה. כאילו החידוש של התוספתא היא, מה שאמרנו קודם, שהחזקה פה היא לא חזקה שבאה לפתור מתשלום, זו חזקה שהיא מגדירה שכל המבט שלנו מתחיל פה מהשותפות ביניכם. בסדר? לכן, במקום שאתם שותפים, שזה על דלת אמות, שברירת המחדל שבין כל שכנים יש כותל דלת אמות, אתם שותפים בו, אז בזה אתם שותפים גמורים, ואתה יכול, אתה ממש כמוני, בסדר? וחובת הראיה, מי שרוצה להגיד שאנחנו לא שותפים, שהוא בנה לבד. ולכן מעל דלת אדמות, ששם אין שותפות, אז שם מבחינתו הנקודת הנחה היא שלא בניתם ביחד, בסדר? שאחד רק בנה, עד שמישהו מביא ראיה שהוא גם כן בנה, בסדר? מה יוצא לנו אבל? יוצא לנו שהמשנה של כותל חצר שנפל, בעצם החידוש שלה, ככה תוספת מבינה אותה, שהיא עוסקת בשותפות, היא המשך בבא בתרא, בכלל כל הפרק הראשון, אנחנו עכשיו כאילו נכנסנו לה באמצע, אבל כל העניין שלו בהתחלה, הוא נקרא פרק השותפין, הוא בא לברר יסוד של שותפות. בסדר? מכל מיני זוויות, כשלומדים בבבת, אנחנו מעמיקים בזה. אבל גם המשנה הזאת מקורה בעניין של השותפות. בסדר? זאת אומרת, כל הגדרים שם, חזקת שנתן, חזקת שלא נתן, הם מתחילים מהנקודה של השותפות. שבעצם, עד 400, מכיוון שבזה מוגדרת שותפות של כל שכנים הם שותפים בכותל הדל אדמות, לכן החזקה היא שנתן, כי אנחנו שותפים לגמרי בכותל. מעל דל אדמות משם אין, לא מוגדר יסוד שותפות, אז שם החזקה היא שלא נתן. בסדר? בשביל זה הבנו את התוספתא, בשביל להבין שכל היסוד של המשנה, היא עוסקת, היא נובעת מגדר של שותפות. זה קודם כל מובן, כי על זה עכשיו בעצם הכל בנוי. בסדר, החידוש שהתחדש לנו מהתוספתא, זה שלא סתם גדרים בתביעות ממוניות בין אדם לחברו, איפה יש כל מיני חזקות, כאילו, אתה בודק כל מיני חזקות לפי המציאות, ומגדיר מה החזקה, מה הגיוני, ואז אתה מגדיר על מי חובת הראייה, כל מיני חובות ממוניים, בסדר? היה אפשר להבין ככה את המשנה. החידוש שיוצא לנו מהתוספתא, שלא, שזה לא סתם משנה שעוסקת בחובות ממוניים בין אדם לחברו, אלא כל הגדרים הממוניים והחזקות שם נובעות מיסוד השותפות. ובעצם הכותרת של המשנה היא לא חזקות, אלא היא שותפות. זה אחד התוצאות של השותפות, זה החזקות. זה לא שהנושא זה חזקות והתוצאה זה חובת התשלום, הנושא זה השותפות והתוצאה זה החזקות, ומזה עכשיו אני גוזר את חובת התשלום. בסדר, מאוד חשוב להגדיר מה הנושא של המשנה, בעצם לפי התוספתא, הוגדר לנו פה הנושא של המשנה. בסדר? אז יצא לנו שהנושא של המשנה נושא השותפות. ומכאן עכשיו נבוא להבין פה את המחלוקת. גם על ההלוואה יש שתי צורות להביט. צורה אחת להביט על הלוואה, זה אדם נקלע למצוקה. או חיובית או שלילית, בסדר, חשוב, יכול להיות מדברים לא טובים, יכול להיות מדברים טובים, עכשיו מתחתן בן והוא צריך כסף, אז הוא צריך עכשיו איזה הלוואה, הוא קונה בית, בסדר, הוא צריך הלוואה. ועכשיו, מה לעשות, חסר לו כסף, עכשיו צריך להתחיל לחפש, מה פה להשיג את הכסף, הוא מוצא איזה מישהו שהלווה לו, בסדר, זה צורה אחת להסתכל על הלוואה. אבל יש צורה נוספת להסתכל על הלוואה, כמושג הרבה יותר כולל, וזה עולה מדברי המדרש, שמות רבה. דבר אחר לא תהיה לו כנושה. הדה הוא דכתיב, טוב איש חונן ומלווה, יכלכל דבריו במשפט. בוא הוא ראה, כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובין זה מזה. היום לובה מן הלילה, והלילה מן היום, ואינן דנין זה עם זה כבריאות. שנאמר היום ליום מביא העומר, וכו'. זאת אומרת, רואים שהיום לובה מהלילה, והלילה לובה מהיום, נכון? בקיץ יש יום ארוך, כאילו הוא לקח הלוואה מהלילה, והוא אומר, בחורף אני אחזיר לך את ההלוואה, לילה ארוך. והם לא באים לבית לדון, כאילו לריב בגלל זה. מסתדרים, חיים טוב, כך שנים על גבי שנים, מסתדרים, כן? היום ולילה מסתדרים. לא כמו הבריאות, שמישהו ילווה למישהו, ואחרי זה איך שזה מגיע לבית משפט, בהרבה מקרים. אחרי זה הלבנה לובה מן הכוכבים, הכוכבים מן הלבנה. צריך להבין מה הכוונה בדיוק, אבל גם יכול להיות שיש בלילה שהלבנה היא מלאה, אז היא זאת שמאירה יותר, והיא כאילו, היא זאת שכאילו עוזרת גם לכוכבים כביכול להעיר, ובלילות בלי הריח, אז הכוכבים יש אור יותר חלש, והכוכבים הם אלה שמאירים, הלבנה מחזירה להם אחר כך כאילו באמצע החודש. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אינם יוצאים. שנאמר עומד אחרת ולא אזרח, וכולי האור לובה מן השמש, השמש מן האור. צריך להבין פה את כל את כל הדברים. החסד לובה מן הצדקה, הצדקה מן החסד. התורה לובה מן המצוות, והמצוות מן התורה. טוב, יש מקום להתבונן פה בכל דבר בפני עצמו, אבל אנחנו ניקח את היסוד הכללי פה במדרש, שהמדרש מבין שהיסוד של הלוואה זה לא רק משהו שנוצר מתוך המצוקה של אנשים עכשיו, שעכשיו לך במקרה חסר כסף ולי במקרה יש יותר כסף, אז בוא עכשיו נפתוח את הבעיה, ואולי לדרך אפילו אני ארוויח על זה עוד כמה ריבית, כן, בהיתרים דאורייתא שיש, או אם אני לא, אם אדם לא יהודי אז לא, עם ריבית בלי עשר עסקה וכו'. אלא יש פה מבט הרבה יותר עמוק על הלוואה. יש פה איזו אמירה שהלוואה היא משהו שמונח בעצם העולם. העולם הוא בנוי בצורה כזאת של הלוואה. שאין איזון, זאת אומרת, האיזון לא נמצא במקום אחד. בסדר? זה לא שתמיד עכשיו היום ולילה מאוזנים, אלא יש זמנים בעולם שעכשיו היום הוא מתגבר, ויגיע זמן אחר שהלילה מתגבר, וזמנים שהם שווים. כאילו האיזון בסוף נוצר מאיזושהי מבט יותר כולל על העולם. המשמעות של הלוואה היא אומרת שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז יש הרבה בחינות בעולם, וכדי ליצור איזון אתה חייב ליצור איזושהי הרמוניה ביניהם. אם כל מבחינה תעמוד בפני עצמה, אז יהיה איזה קיצוניות, יהיה איזה עודף כאילו במקום מסוים וחוסר במקום אחר, ולא יהיה לך, אתה לא תהיה במקום מאוזן, כן? ובשביל להגיע לאיזון, שזה תמיד התיקון, המקום השלם של העולם, אתה צריך ליצור איזושהי הרמוניה בין הבחינות השונות, שכשהבחינה הזאת קצת יש לה עודף, אז היא מתחברת לבחינה שיש לה חיסרון, ולהפך. זה כאילו מה שעולה פה במדרש, המקום הזה של הלוואה. ובזוהר הקדוש הדבר הזה מתבאר בצורה עמוקה. המצווה התשיעית לכל עניים ולתת להם טרף, בסדר? מצוות בלשוננו צדקה. להקדמת הזוהר הקדוש, שכתוב, מה אני מצפים שיהיה כתוב?
טרף נתן לי
רעב. טרף נתן לי רעב, או פתוח תפתח את ידך, בסדר? משפטים, כן. של מספקים של צדק צדק, לא, לא צדק צדק, אחד לדין אחד, לא משנה, זה יותר למשפט. אבל משפט, פסוקים שמתייחסים לצדקה. מה כתוב? נעשה באדם בצלמנו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הפסוק כאילו שהזוהר מביא לשורש כאילו של מצוות צדקה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נעשה אדם הוא בשיתוף, כולל זכר ונקבה. בצלמנו עשירים, כדמותנו העניים. כי מצד הזכר הם העשירים, ומצד הנקבה הם העניים. וכמו שהם בחיבור אחד וחסים זה על זה ונותנים זה לזה וגומלים לו חסד, ככה אדם למטה צריך להיות העשיר ואני בחיבור אחד, ויתנו צדקה זה לזה, ויגמלו חסד וילבו זה לזה. יש פה אמירה מאוד מאוד עמוקה, שהיא מעמיקה עוד יותר את האמירה שלנו במדרש קודם. הזוהר הקדוש אומר, כל העולם נברא, נעשה אדם צלמנו כדמותנו. אז הזוהר אומר, יש פה ביטויים מיוחדים, צלם זה בחינה של זכר, דמותנו זה בחינה של נקבה, לא משנה עכשיו כל הביטויים, אבל בעצם אדם, אנחנו מכירים את הדרשת חז"ל, כן, שזכר ונקבה אברהם, נכון? כאילו שאדם בעצם זה, הבריאה של אדם זה בריאה משותפת של זכר ונקבה. יודעים שאחר כך נסירה וכולי, אבל כאילו אדם בכל מקרה זה הסתכלות כוללת על זכר ונקבה. רואים שאדם כשהוא לבד, רק זכר ורק נקבה, הוא לא שלם, הוא לא יכול לתת תולדות, השלמות של האדם זה רק כשהוא מתאחד זכר ונקבה. וזה הזוהר הקדוש קורא בצלמנו כדמותנו, שגם בעולמות הרוחניים העליונים יש בחינות של זכר ונקבה, ותמיד הורדת שפע לעולם זה תמיד בחיבור של זכר ונקבה. זה מופיע כזיווגים וכולי, בסדר, ולא ניכנס יותר מדי, אבל זה דבר שהוא מלא כל הפנימיות התורה מלאה בעניין של זיווגים, של חיבור זכר ונקבה, שזה מה שתמיד צריך זה לא כך, כמו בעולם שלנו. שהתולדות תמיד מגיעים מחיבור של זכר ונקבה, וזה השלמות, ככה בעולמות העליונים. וזה נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. כשמה המשמעות של זה? שהעולם נברא בשיתוף, בשותפות, כן? לא שיתוף באלוקות חשוב, בשותפות. שהעולם נברא בצורה כזאת שתמיד יש בחינות של זכר, בחינות של נקבה, וזה בעצם מה שמאחד את העולם. כי אם כל בחינה הייתה עומדת לעצמה, אז היה נתק. כן, ודווקא מה שכאילו שהוא יוצר את האחדות של העולם, את השותפות בין הגורמים השונים בעולם, זה שמלכתחילה כאילו העולם נברא ויש תמיד, זה אחד מול השני, יש צד שהוא משפיע, צד שהוא חסר, צריך לקבל, ואז כשהם מתאחדים נוצרת שלמות ונולדות מדרגות חדשות מכוח. ובעצם זה השור של מצוות צדקה. הזוהר הקדוש מרומם לנו את כל המבט על מצוות צדקה, אתה חושב שהצדקה באה כדי לפתור בעיה פה של עניים, של עניים יותר, כן? לפתור את הבעיה של עניים? בדיוק הפוך. הצדקה זה מה שנועד, הקדוש ברוך הוא מלחת, הרי הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את כולם עם אותו סכום כסף שמספיק לפרנסתם. והוא לא ברא את העולם ככה. הוא ברא את העולם מלכתחילה שיהיה אנשים עשירים ויהיה אנשים עניים. ובצורה מתוקנת, אם אתה קולט את הדבר הזה, אדם יכול לא לקלוט את זה ולהרגיש שהוא עשיר, להרגיש, הנה, זה שלי, מה פתאום שאני אתן לאחרים? אבל אם אדם קולט מה המשמעות של הבריאה בצורה הזאת, הוא מבין, לי יש יותר כסף כי יש אצלי כסף בעצם שאמור להגיע לאנשים אחרים. זה לא שלי באמת, כן? זה כי שלך הכל, מידך נתנו לך, כן? זה לא באמת שלי, זה כסף שניתן לי כצינור בשביל להגיע לאנשים אחרים, ובכוונה הקדוש ברוך הוא ברא ככה, כדי שנתאחד, שהאנשים הם יתאחדו, שלא כל אחד יחיה לעצמו ויסתדר עם עצמו. זה מה שיוצר את השותפות בעצם. בין העניים לעשירים, הקהילה לצורך העניין, לסבר את האוזן, אני יוצרת עכשיו את קופת העיר ודואגים כל אחד כמה הוא תורם וכמה העניים, יש פה איזו עכשיו שותפות קהילתית, ציבורית, כן, שיוצרת החיבור בין אנשים. וכל המושג של צדקה בשורשו הרוחני הוא בא כדי ליצור חיבור, הוא חלק מזה שהעולם נברא בשותפות. זה שהעולם נברא לא כל דבר, לא כל נקודה לעצמה, אלא נברא תמיד זכר ונקבה, עשירים זה מבחינת זכר, עניים מבחינת נקבה, ותמיד יש את החיבור, וזה מה שצריך את החיבור ואת הדינמיקה בין אנשים. אחד הדברים, כן.
אבל
נגיד
שמש וירח, אז כאילו שיש מלבד הירח,
וירח
מלבד השמש.
אבל
פה זה
כאילו
רק
השם מלבד, למה זה... חז"ל אומרים שלא תמיד להחזיר זה בזה שעכשיו בדיוק באותה נקודה. למרות שגם בזה יש סיפורים, אבל בהם שטוב, ספר כמה סיפורים שאחד, כאילו, אחר כך אחד הגלגל יתאפר, ואחר כך הוא צריך להחזיר לו, אבל גם בלי זה. חז"ל אומרים שיותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית. העשיר נותן לעני את הכסף, את הפרנסה, אבל העני נותן את העשיר, להשאיר את הזדמנות לתת מצוות צדקה, שזה הרבה יותר גדול. הוא בסוף קיבל פרנסה, אבל אתה קיבלת מצוות צדקה. בלי זה אתה לא היית יכול לקיים מצוות צדקה, וזה דבר עצום, כן? והחסד שהוא צדקה תציל ממוות, כן? יש סיפור על רב גדול, לא משנה, לא אגיד מי, כי לא יודע, זה בעיה, אבל לא יודע אם רוצה להתפרסם, שהוא היה בגוש קטיף, וככה נכנס אליו איזה עני לבית, כאילו ככה לבקש צדקה, והוא בא, יושב אותו, קיבל אותו, ואז הוא ככה, הוא נתן לו סכום ככה מאוד גדול, ואז אחרי שהוא הלך, בת שלו, אבא, למה אתה לא עושה כזה סכום גדול? אמר, הצדקה תציל ממוות. כשאני איזה בא, אשתו שכבה לנוח בסלון, ואז כאילו בגלל שהוא בא לא נעים, נכנסה לחדר. גומר את המשפט, צדקה תציל ממוות, פצמה, נכנס, נופל לתוך הסלון, טק על הספה. סיפור יפה, יש עוד הרבה סיפורים מניסים של צדקה, אבל סתם דוגמה, צדקה תציל ממוות, כאילו, הרבה יותר ממה שהוא נתן לעני, הוא קיבל ממנו. בסדר? אז זה גם בחינה של שותפות. בסדר? אתה עושה חסד עם מישהו, אתה מרגיש עכשיו, אני עשיתי איתו חסד. אולי הקדוש ברוך הוא בדיוק יגלה את זה הפוך, כאילו הוא זה שעשה איתך חסד כדי לזכות אותך עכשיו, כן? כמו כל זה גם סיפורים בגמרא, אין מזל לישראל, נכון? שעכשיו בא איזה מישהו, ובכלל בסוף מדבר, היה אליהו הנביא, או לא משנה, לא היה אליהו, לא משנה, אבל אתה רואה בסוף, כאילו, זה שעושה את החסד, הוא הרבה יותר הרוויח מזה שקיבל, כאילו. זה גם סוג של הלוואה. אני נותן לך משהו, אתה נותן לי משהו אחר. זה גם סוג של שותפות, נכון? אני אתן לך עגבניות, אתה מביא לי מפלפונים, זה גם סוג של שותפות. זאת אומרת, פה, העשירים והעניים, זה גם איזה דינמיקה. כמו, אני אלך לזכר ונקבה. הזכר הוא כאילו נותן לנקבה משהו, אם זה בהולדת ילדים, זה הזרע, אם זה במטבח, אז הוא מביא לה את השק חיטה או שק קמח. עכשיו, היא לא מחזירה לו שק קמח, כן? זה לא שעכשיו בחודש הבית יצא לעבוד, ועכשיו הוא יבשל בבית ויכין עוגות. אם מכינה עם הקמח עוגות. אם זוג עכשיו מתחיל לעשות חשבון, כאילו, אני הורדתי את הזבל עכשיו פעמיים, עושים טבלה, עכשיו תורך, אוי ואבוי לאן הגענו, כן? אבל השותפות היא, השותפות האמיתית היא בצורה הכי זורמת, הכי הרמונית, זה כל אחד נותן עכשיו בכיף את הדברים שהוא יכול לתת, עוזר כמה שהוא יכול לצד השני, מכיר בטובה שהצד השני נותן לו, זה השותפות השלמה. אותו דבר, ככה אמור להיות בין עשירים לעניים. ככה אמור להיות, בסדר? שהעשיר ירגיש שהוא נותן והוא שמח בזה שעכשיו העני מזכה אותו, והוא לא מרגיש עכשיו עליון עליו, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לי עכשיו את העושר, מה זה אומר שאני יותר טוב ממך? ככה הקדוש ברוך הוא נתן, מה אני לא הייתי יכול להיות בצד השני? אם הקדוש ברוך הוא משפיל מרומם, כי ברגע אחד הכל יכול להתהפך. כרגע אני במשבצת הזאת, אני משתדל לראות מה הניסיון שקדוש ברוך הוא רוצה ממני. יכול להיות שאני אהיה במשבצת אחרת, שם אני אראה מה הניסיון שקדוש ברוך הוא רוצה ממני. השותפות היא להבין שזה לא, להוא יש גורל כזה והוא מסכן, ולי יש גורל כזה ואני על הסוס, ועכשיו אני זה שעושה איתו פה טובה. לא, השותפות היא להבין, יש איזו הרמוניה בעולם. העולם נברא במקבלים ונותנים. ובסוף החיבור השלם הוא זה שכל אחד חי את המקום שנמצא בלי גאווה, בלי להרגיש עליונות, והוא נותן מה שהוא יכול, הוא מקבל, בסדר? זה המשמעות שהעולם נברא בשותפות. זה עונה לך או לא? לא מספיק.
לא, לא עונה לי, כי המשפיע, הוא זוכר להיות בזה שהוא משפיע, אבל סוף סוף יש רק צד אחד שמשפיע. והוא זוכר בזה שהוא משפיע, צד השני הוא לא משפיע. רק זה מזכה לשני להיות המשפיע, אבל תמיד זה רק חד צדדי.
זה לא נכון. כי תקח את הדוגמה של איש ואישה. האישה היא מקבלת, ובלי שהיא מקבלת לא יהיה פה ילד. לדוגמה. הקבלה היא בעצם לקחת את השפע ולתת לו ממשות בעולם. צורך העניין, אני הוא זה שמקבל עכשיו את הכסף. כאילו, אצל להשאיר הכסף הזה לא משמעותי. אני עכשיו מקבל... אצל להשאיר הכסף הזה, זה אם הוא ילך במקום 300 בתי מלון בשנה, 301 בתי מלון. זה משמעות. אצל אני עכשיו הכסף הזה הוא חיים. אני הפך את הכסף הזה לכסף שהוא הרבה יותר משמעותי. אותו דבר אצל האיש, אז זה רק כאילו הוא כלום. הוא לא יכול לעשות כלום. אבל כשאישה קיבלה אותו, אז עכשיו זה יש פה, היא הופכת את זה לחיים. בסדר, הקבלה זה דבר מאוד עמוק, וכתוב שלעתיד לבוא, יש בחינה שהקבלה היא יותר עליונה אפילו, כן, שהמקבל יותר, יש בחינה כזאת, כן, שהמקבל אולי אפילו יותר על מה משפיע, שנקבע את הסובב גב, שתך יותר את בעלה, ויש בחינה מאוד עמוקה, לא ניכנס לזה, וזה, במבט השטחי נראה לנו נכון שהמשפיע הוא זה שיותר עליון, אבל כמו מה שהרב הוא כותב בתורה שבכתב, תורה שבעלפה, נראה שתורה שבכתב היא עליונה, היא המשפיע. אבל בעומק הוא אומר תורה שבעל פה יותר עליונה, כי כי היא בעצם הופעה של תורה שבכתב מתוך חיי האומה, וזה כל המטרה. כל המטרה של תורה שבכתב היה להופיע את כוח החיים של עם ישראל, שמופיע דרך תורה שבעל פה. ואליהו הנביא אומר, כן, יש שני דברים בעולם, תורה וישראל, אני יודע, שניהם אני אוהב, כן, לא יודע מי יותר, אומר, העולם אומרים תורה עדיפה, אבל אם אחרי ישראל עדיפים. למרות שישראל מבחינת מקבלים, נכון, התורה היא ניתנה, עם ישראל הוא מקבל את התורה. אבל נעצור בזה, אבל תחשוב, תתבונן בזה, תבין למה מקבל, זה לא סתם, זה מדרגה מאוד משמעותית, ובלעדי העולם חסר משהו מאוד מהותי. ונכון, ואנחנו לא מודדים עכשיו מי יותר, זה לא עושים עכשיו ברומטר של מי נמצא מעל מי, זה בכלל לא עניין. שני תפקידים. העולם הוא הקדוש ברוך הוא, תמיד הקדוש ברוך הוא מעל, בסדר? אבל אחרי הקדוש ברוך הוא, כל הבריאות בעולם הזה זכר ונקבה, לא ברור, כאילו, בניגלה הזכר הוא כביכול מעל הנקבה, אבל יש בחינות שהן מאוד עמוקות בצד של הנקבה, של הקבלה ושל ההולדה וכו'. אבל בכל מקרה, גם אם לא, בסדר, יכול להיות שזה שתי מדרגות, לא משנה, גם אם הוא מעליו, הוא כך קדוש ברוך הוא ברא אותו, מה זה משנה? כאילו, זה בריאה, מה אתה מתלהב מזה? כאילו, שאתה משפיע. פה אתה משפיע, אבל דבר אחר אתה תהיה מקבל. קדוש ברוך הוא ברא אותך בנקודה הזאת ככה, תראה מה הוא רוצה ממך פה, בסדר? זה לא משנה עכשיו למדוד, זה בכלל לא רלוונטי, כאילו, מי עדיף ממי, בסדר? הנקודה היא להבין שיש שותפות. יכול להיות שבשותפות מישהו עושה תפקיד יותר מרכזי, בסדר? אבל שותפות. בסוף התוצאה השלמה היא לרדת מהשותפות, מה שאני עכשיו מי יותר מי פחות. יש מפקד ויש חייל, מפקד יותר מהחייל, אבל בלי החייל המפקד לא יכול לצאת לפעולה. בסוף כאילו זה, הגישה של השותפות פה היא המשמעותית, בסדר? נחזור לסוגיה. לכאורה ההסתכלות של אביי ורבא זה הסתכלות של הנגלה, כן? אדם מוטרד מהלוואה, למה? כי כל המציאות של הלוואה זה מציאות שהיא קשה לי, אני כאילו נמצא, עכשיו אני פה זה שנזקק, קיבלתי הלוואה, עכשיו הוא יושב עליי המלווה, יושב לי כאן כדי שאני אחזיר לו, אני רוצה כמה שיותר להיפטר מזה. כל ההתייחסות שלי למציאות הזאת היא מציאות של בדיעבדית שנכפתה עליי ואני רוצה להיפטר מזה כמה שיותר מהר. ריש לקיש הוא מרומם אותנו למבט העמוק על ההלוואה, מבט על ההלוואה כשותפות, וזה גם הקשר למשנה שלנו, בסדר? שבעצם ההלוואה, גם ההלוואה אפשר להסתכל כשותפות. כמו שאמרנו קודם, זה שיש עשירים ועניים, הצדקה הכי גדולה זה הלוואה, נכון? כי זה הכי שותפות. זה בעצם אתה נותן לעניים בצורה שהכי פחות נותנת להרגיש שהוא עכשיו תחתון ממך, אלא הכי נותן לו את המקום של השותפות, אני משותף איתך, אני מלווה לך, אתה תחזיר לי, בסדר? ובעצם הלוואה זה לא משהו שהוא אמור להטריד, כן? העולם הוא בנוי ככה, זה חלק מהסדר הפשוט של העולם, אומר ריש לקיש. לכן הוא לוואי שיפרה בזמנו. אדם לא אמור להיות מוטרד מהלוואה ברמה הנפשית, זאת אומרת, הוא כן אמור להחזיר עליו, הוא לא אומר שלא יחזיר, אבל זה דבר כל כך טבעי במציאות, שלכן הוא אומר, האדם לא מוטרד ממנו. לכן הוא לוואי שיפרה בזמנו, ברור שריש לקיש אומר צריך להחזיר הלוואה, זה חלק מהשותפות, זה חלק מהעניין, צריך להחזיר אותה בסוף. אבל זה לא משהו שמטריד, זה משהו שהוא חלק מההרמוניה של העולם. כמו שזכר ונקבה זה לא משהו שמטריד, כן, האישה לא כל כך זמן מטריד, וואי, בא לי עכשיו מביא ככה כסף, אני חייבת לעשות לו עכשיו עוגות טובות, אם לא, אז אני ארגיש נכון. לא, כאילו, הוא בכיף עובד, מביא בכיף את הכסף הביתה, והיא בכיף מכינה עם זה דברים, והכל בכיף, כאילו, והיריון, עכשיו היא לא, הבעל אומר לי, שואה, אשתי עכשיו עברה הריון, אני עכשיו צריך לעשות משהו, כי... כן. זה בלי קשר, כאילו הוא ינסה כמה שיותר לתת לה מה שהוא יכול, והיא מה שהיא יכול, כאילו, והכל בכיף, הכל בהרמוניה. גם הלוואה זה משהו נעים, זה לא משהו שהוא אמור להיות תרדה. עכשיו, ברור, תמיד אמרנו, כשיש מחלוקת במציאות, ברור שסטטיסטית יש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. בסדר? אם נתחיל לבדוק, יש אנשים שהאופי שלהם להיות מוטרדים יותר מהלוואות, ואתה רואה שיש אנשים כאלה שגם כשהגיע הזמן של הלוואה, הם לא מוטרדים, יכולים לשכוח מזה, ואתה צריך לרדוף אחרי. השאלה, המחלוקת פה היא, מה הסדר של העולם? איזה אנשים מייצגים בעצם את הסדר של העולם, ואיזה אנשים, בגלל שהעולם הוא מורכב מכל מיני בחינות וכל מיני עניינים, אז הם מגיבים אחרת לעניין הזה, בסדר? אז ריש לקיש אומר, הסדר של העולם, יש הרמוניה בהלוואה, לכן אדם לא תרוד ממנה. והבאי ורבא אומרים, לא, יש, אדם אמור להיות תרוד מהלוואה, זה בסדר, זה בעיה הלוואה. אמ
כאילו
אדם חפר, מנסה להתחמם. לא, אז ההקשבה למשפט שלו, הוא לא אמר, והרואים זה גם מחלוקת שהיא לא... היא לא מקבילה, הוא לא אמר, אמרו טרוד, כן, הוא אמר לו, הוא לא ישלם, כאילו, הוא לא טרוד. הוא לבד שיפרה בזמנו, זה כאילו בא לבטא איזה משהו, כאילו, דבר כל כך, שאדם לא, כל כך לא טרוד ממנו, שהלבד שבזמן הוא יפרה, כאילו, הוא לא, בסדר, זה לא משהו שהוא, דבר שהוא רגוע, אתה לא מרגיש פה מתח בהלוואה. הבעל ורב, אתה שומע, אתה שומע, מרגישים הלוואה, ישר מרגישים מתח, כן, אדם טרוד, זה... וריש לקיש, הלוואי שבחוב הוא, בזמן הוא יפרט, זה דבר כל כך מרגיע, כאילו שלא איזה. לפי זה, שוב, ריש לקיש, לא שהוא אמר את הדברים פה על המשנה, אלא הגמרא מחברת, כי מבינה שיש יסוד משותף בין דברי ריש לקיש לבין המשנה שלנו, שזה היסוד של השותפות. כמו שבמשנה, כמו שראינו שבתוספתא, היסוד של המשנה זה החוב פה והחזקות נובעות מהשותפות, גם המבט של ריש לקיש, הוא מביט על ההלוואה, על כל הלוואה כשותפות, בסדר? ולכן הגמרא באה מנסות לחבר בין הדברים, בסוף לא, אי אפשר להוכיח פה הלכתית, אבל זה היסוד להשוואה, וזה גם מה שמלמדת אותנו להשוואה, בסדר? שהמבט של ריש, זה שהגמרא מחברת את ריש לקיש על המשנה שלנו, תן לנו להבין שהמבט של ריש לקיש, כאילו הנקודה שמחברת, כי הוא מסתכל על ההלוואה כשותפות, כמו היסוד שראינו במדרש ובזוהר הקדוש. לפי זה גם התבהר היסוד בתוספות. מה התוספות אומר? בבכור, למה כאילו בבכור ובסחירות, אני חושב שאדם לא ימהר לשלם, זאת אומרת, אני מחבר אותם, כן, על פי היסוד הזה של אם כבר חוב נוצר או לא. עכשיו היסוד שמחבר בעצם זה הנקודה של השותפות. בהלוואה ובסיפור פה עם כותל, מה שגרם לשתי הצויות להתחבר זה השותפות. בבכור, זה שהוא עוד לא נוצר החוב, זה לא שאדם מחכה ששוחד עכשיו משפש שלו ימות, כן? אבל אני רואה, החוב עוד לא נוצר, אין פה במהות שותפות של האב של הבן, זה שהחוב עוד לא נוצר זה סימן, זה לא הסיבה. זה סימן לזה שעוד אין במהות שותפות פה של האב עם הכהן. רק אחרי שמגיע היום השקדשים, רק עכשיו נוצר פה החוב, לכן אין פה שותפות, ולכן זה לא דומה, בסדר? ולכן פה לא שייך לדון במקרים אם אדם טרוד או לא טרוד, כי אנחנו לא נמצאים באותו מישור. אותו דבר בסוחר ומזכיר, מכיוון שסחירות משתלמת רק בסוף, אז גם כן עוד אין פה את היסוד הזה. בסדר? החיבורים של הגמרא, אנחנו חשבנו לחבר לפי התורה הפשוטה של אדם חייב, ובסחירות הוא חייב לאדם מסוים, ובהלוואה הוא חייב לאדם מסוים. אבל בעצם הציר שהגמרא הולכת אותו זה ציר השותפות או לא שותפות. לכן בשותפות או לא שותפות, אז דווקא הלוואה תהיה דומה לכותל, וזכירות תהיה דומה לבכור. בסדר? וזה מסביר את תוספות ואת החיבור של הסוגיות. וכאן יש לנו עניין נוסף. קודם כל בזה כאילו בערנו את הדברים ואת הקושיות שהיו. וקיבלנו שתי צורות יסודיות להסתכל על הלוואה. וגם ראינו עוד, זה לא מוגדר פה ככלל, אבל עוד דוגמה לזה שכשיש מחלוקות במציאות אנחנו ננסה למצוא יסוד שהוא הופך פה את המחלוקת למחלוקת עקרונית תורנית, שתי צורות להסתכל מבחינה עקרונית על המציאות ולא רק איזו מחלוקת סטטיסטית, כאילו שבודקים עכשיו איך אנשים מגיבים להם. בכלל שכן.
איך זה מתחבר בכל הסחירות?
בשניהם עוד אין משהו שמחבר אותנו, כי בגלל שסחירות משתלמת רק בסוף, אז עד שלא הגיע סוף החודש, עוד לא נוצר פה במהות חוב. כי אולי אני יכול מחר כאילו ללכת. זה שהבית יכול ליפול, ואז אני אלך, אז בעצם מתברר שלא היינו באמת, לא היה באמת קשר בינינו, כן? ואותו דבר בבכור, זה שהבן יכול למות, אז מתברר שכרגע עדיין אין קשר מהותי בין האב לבין הכהן. בסדר? עד שזה לא יקרה. ופה אנחנו רואים את ההבדל בין היחס בין הנגלה לבין הנסתר. המבט של הנגלה הוא... להגיב למציאות, בסדר? יש לי הלוואה, אז יש אדם עכשיו חסר לו כסף, עכשיו כאילו המציאות מגיבה לזה, עכשיו הוא פותר את זה על ידי הלוואה, לכן הוא טרוד וכו' וכו'. הנסתר הוא מחפש את השורש של המציאות. מאיפה הגיע המושג של הלוואה לעולם? הרי הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את העולם בלי זה. אם כל האנשים האלה הם כסף מספיק לפרנסתם, לא היה צריך את המושג של הלוואה. בסדר? לפרות אין הלוואה. פרה לא אומרת לחברה שלו, תלווי לי קצת קש, מחר אני אחזיר לך עשב טרי כשאני אביא מילה. בסדר? אז אין כזה דבר. אז אני סתר מחפש את השורש הרוחני של, של המציאות. בסדר? אז זה בכלל שבן יגלן אני סתר. אנחנו מרוויחים פה עוד שני עניינים. שלנו דעתי הם גם תתי כללים, הרב עצמן לא הגדיר את זה כתתי כללים, אבל לנו דעתי יש כמה סוגיות שאפשר לראות איך זה יכול להפוך לכלל שללכת איתו בכמה מקומות. אחד זה היחס בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. שריש לקיש הוא אמורה ארץ ישראלי, והבית ברבה אמורה בבל. שכנראה זה לא במקרה שהמבט שרואה את ההלוואה כמשהו בדיעבדי, ואת את המתח הזה, את התרדה הזה מגיע בבבל, והנועם... השלווה היא בארץ ישראל. אנחנו רואים את זה בעוד מקומות. הבאנו כאן את רב עצמן מביא את רבי זייר, רק יסליק לארד ישראל, יתיב מעט ענית לי שתקח גמרא בבלה מיני, כי אי חידלו נתרדי. שלא יטריד אותו, עוד פעם, הביטוי של תרדה. בחוץ לארץ יש תרדה. האוויר הרוחני הוא מתוח. בגלל שאין את הנשמה, כשאין את השורש הרוחני שמאחד הדברים את הנשמה, אז כל כוח עומד לעצמו, ואז כל הזמן יש מתיחות. כי כל אחד מרגיש, כל כוח רוצה לקנות, לתפוס כל הבמה, והוא מרגיש שכל דבר מאיים עליו. לכן גם המקור הבא, שתלמידי חכמים של בבל, קוראים חובלים זה לזה בהלכה. לעומת תלמידי חכמים של בארץ ישראל, מנעימים זה לזה בהלכה. כי אם אני נמצא במקום, במגרש הביתי, ואני מחובר לשורש, אז נכון, אז אני יודע, אני מציג בחינה מסוימת, אתה מציג בחינה אחרת, וככל שאני יותר מחובר לתורתך של ארץ ישראל, ולאווירה השלווה של ארץ ישראל, אז אני לא יהיה לחוץ מזה שיש כל מיני דעות. כן? אם אני, אפשר להיות בארץ ישראל עדיין בראש גלותי, ואז להרגיש שכולם מאיימים עליי. אבל ככל שאדם יותר מתחבר להנהגתה של ארץ ישראל, הוא יותר מנעים, הוא יותר יכול להכיל בחינות שונות ממילא, כל הוויכוחים וכל הדיונים הם בצורה הרבה יותר מכילה, ואני אפילו שמח בזה שאתה מציג דעה שונה. לכן, בארץ, אותו דבר עשירים ועניים. בארץ ישראל, כשהם נמצאים במקום של נועם, של שרמוניה, אז גם המציאות הזאת היא מציאות נעימה, היא לא מציאות שהיא... כנראה שכולם היו מעדיפים להיות בצד של העשירים, אבל עדיין זה לא מציאות שהיא מאוד מטרידה ומתוחה, כן? אפשר לחיות איתה בצורה שלווה. ואילו בבבל, כשחיים במתח רוחני, אז כל המציאות היא של תרדה, של מתחים, לכן גם ההלוואה היא נתפסת כמשהו שהוא מתוח. זה רווח אחד. רווח נוסף, דבר מאוד יפה בשם הרבי מלובביץ', שהבאתי פה שתי מקורות, הזכרנו את זה בעבר כבר, שתי מקורות דומים, שני סיפורים עם שוני קטן. אחד על חומיש גמזו ואחד על רבי עקיבא. חומיש גמזו, נספר בעל פה, כן, למה נקרא גם על חומיש גמזו, כי הוא כל דבר אמר גמזו לטובה, גם דברים שנראים רעים כביכול, עד שפעם היה צריך איזה גזירה, היה צריך לרצות את הקיסר, שלחו אותו עם תיבה של אבנים טובות, ו... הוא כסף, זהב, לא זוכר כאן, והוא הלך לקיסר. בדרך הוא שם איזה פונדק, מגיע בעל הפונדק, הוא שומע מה הסיפור, הוא מרגיש נפל לידיים דג שמן, בלילה הוא הולך, מוציא את כל האבנים טובות מהתיבה, מכניס שם אפר ואבנים רגילות. אנחנו משגע בזה, הוא ממשיך, מגיע לקיסר, אומר, באתי להביא אותה לקיסר, פותח, הקיסר פותח, רואה שם את האפר הזה, אז מה, אתה עושה מיני צחוק? אותך אני ארוג ואת כל היהודים גם כאן אני אעשה להם גזרה קשה. הוא אומר, גם זו לטובה, כדרכו. מגיע אליהו הנביא, הוא מתחפש לאחד השרים של המלך, הוא אומר, רגע, אולי זה כמו האפר של אברהם אבינו שהיה זורק והפך לחיצים, כן? ואמר, טוב, בוא נבדוק. באמת היה לו איזו מלחמה קשה כבר הרבה חודשים, שולח את התיבה הזאת לשדה הקרב, זורקים, מנצח שם את כולם, ואז הוא מברך אותו, ממלא את זה באבנים טובות, יהלומים, שולח אותו בחזרה. הוא מגיע לחזרה לפונדק, הוא בשוק שהוא חוזר, הוא היה בטוח שהוא לא יראה אותו יותר, מספר לו את הסיפור, ואז הוא אומר, וואי, אם בחצר שלי יש כזה אפר, מילא סכים, הלך למלך, כמובן שהפטנט כבר לא עבד פעם שנייה, והוא מצא את עצמו על העמוד. זה סיפור אנחנו מושגם. סיפור דומה על רבי עקיבא, שהיה, אני חושב, תלמידו של החומיש גם זו, כמו אומרת. אז שהוא הלך פעם לזה, הלך בדרך עם חמור, תרנגול ונר, רצה להתארח באיזה עיר, לישון שם, אף אחד לא הכניס אותו, הלך לישון בשדה, אמר כל מה דוד רחמנה לתו אביד, כן? אותו עיקרון, גמזו לטובה, והכל לטובה, ובלילה הרוח חבטה נר, הרי אוכל את החמור, את התרנגול, כן, תחתו לך את התרנגול, הרי אכל את החמור, גם כן אומר כל דוד רחמנה לתו אביד, בבוקר מסתבר באו שודדים בלילה, שלקחו בשבי את כל העיר, ובזכות זה הוא ניצל. של רבי מלובביץ', של היפה, שואל, למה אנחנו משגם זה אומר בלשון הקודש? ורבי עקיבא אומר בלשון תרגום, בארמית. שאלה, התבוננות יפה. תראה, זה הסביר רבי מלובביץ', יש הבדל בין לשון הקודש לבין לשון תרגום. לשון הקודש היא לשון עצמית. היא לשון שבה נבראו שמיים וארץ. היא מבטאת את הפנים של הדברים, של המציאות. תרגום, לשון תרגום, כל הלשונות האחרות, ובמיוחד תרגום, מה זה תרגום? אתה לוקח את המקור ומתרגם אותו כאילו, זה לא המקור, זה איך זה נקלט בשפה אחרת עכשיו, כן? לדוגמה, הרבה פעמים כשמתרגמים שיר, אז עכשיו כאילו בשפה אחרת זה כבר לא יוצא כל כך, אתה מתרגם בדיחה מיידיש, כן? כבר לא יעבוד, כן? כי זה, כל הקטע זה ביידיש. אז כאילו בתרגום אתה, זה כבר לא המקור, כן? זה כבר, זה איך שזה נקלט במציאות שעכשיו זה אמור להגיע אליה. אומר רבי מלובביץ', אצל נחומיש גמזו, כל שלב הוא בעצמו היה טוב. זאת אומרת, זה שהוא החליף לו את זה לאפר ואבנים, זה היה יותר טוב מהאבנים שהיה קודם. זה מתנה הרבה יותר טובה. לכן זה בלשון הקודש, כי זה לטובה, זה עצמו דבר טוב, יותר טוב ממה שהיה. אצל רבי עקיבא, זה שהחמור מת זה לא טוב. נגרע מזה במציאות, התרגום למציאות, זה דבר טוב, כי מה טוב? שרבי עקיבא בסוף נשאר חי. אבל היה עדיף גם שהחמור יחיה, כן? זאת אומרת, התרגום של זה, זה עצמו זה לא טוב, התרגום, התוצאה של זה היא טובה. לכן זה נאמר בלשון תרגום. בסדר? זה עניין יפה. אומר הרבה עצמנו, אותו דבר ניקח לפה. ריש לקיש אומר את דבר בלשון הקודש, ולוואי שיפרע בזמנו. אביי ורבא אומרים את דבריהם בלשון תרגום, כן? כי איך זה לא להתרדי. כן? אומר אותו עניין. אם אני מסתכל על הלוואה כרק פתרון במציאות, היא לא טובה מצד עצמה. היא פותרת איזה בעיה במציאות, אבל היה עדיף שלא נצטרך את ההלוואה. ואם אני אומר בלשון הקודש, אני אומר לא, יש בה, ואני מבין שההלוואה היא חלק מהסדר, כמו לשון הקודש שבה נראו שמיים בארץ, היא חלק מהסדר של המציאות, וההתייחסות שלי אליה היא גם כדבר עצמי, ולא רק איזה משהו שבא לפתור איזה בעיות במציאות. בסדר? אז הרווחנו פה עוד שני תתי כללים, שהכל יתחבר פה, כן? ודאי שארץ ישראל עם לשון הקודש, עם ההסתכלות הפנימית, לעומת חוץ לארץ, עם לשון תרגום, עם ההסתכלות החיצונית, זה לא במקרה, כן, שני הצירים האלה, הם קשורים מהותית בוודאי, כמובן, והרווחנו פה כמה עניינים בשיעור הזה. את המשנה תנאים, שראיתי שעכשיו תוספתא בעצם עזרה לנו להבין את היסוד במשנה, מכוח ורק כך הבנו את כל ההשתלשלות הלאה, מה המקום שהגמרא מחברת את רש"י ריש לקיש למשנה, ומה המבט של ריש לקיש בכלל על הלוואה. את המבט של הנסתר מול הנגלה, שריש לקיש פה יותר קרוב למבט של הנסתר, שזה גם מכוח היותו בארץ ישראל, כן, שבא יותר מקום לסתרי תורה, כמובן, ורוח הקודש, ואומר את דבריו בלשון הקודש, בסדר? ואת היחד מארץ ישראל לגלות, ולשון הקודש לשון תרגום. זהו. תודה. שכוייף.